הגענו לפרק ג' במסכת אבות, משנה א'. פרק ג' משנה א'. עקביה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין אתה בא לידי עבירה, דע מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. מאין באת מטיפה סרוחה ולאן אתה הולך למקום אפר רימה ותולעה, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא. מצד הזמן אנחנו לא נשאל עכשיו שאלות, ניכנס ישר לעניין. אנחנו עוזבים עכשיו את שלשלת הקבלה. משה קיבל תורה מסיני ומסרה ליהושע. למעשה עד סוף פרק ב' המשכנו עם שלשלת הקבלה, העברת תורה שבעל פה. ועכשיו אנחנו מכאן עד סוף המסכת, אנחנו נפגוש דברי תנאים בהקשרים שונים, אבל לא בהכרח על פי סדר הדורות. למשל, עקביה בן מהללאל היה בפרק א', אם היינו חוזרים עכשיו לפרק א', היינו מוצאים אותו לפני הלל ושמאי. הוא היה בזמן שמעיה ואבטליון, בימיהם, בזמן בית המקדש השני, והוא היה נחשב לגדול הדור. זאת אומרת, מול שמעיה ואבטליון הוא הציב איזו עמדה של סמכות תורנית מאוד משמעותית, עד כדי כך שאומרת הגמרא שאין העזרה של בית המקדש ננעלת בפני כל אדם מישראל בחוכמה וביראת חטא כעקביה בן מהללאל. כביכול הוא האדם הכי חכם וירא השם שנכנס לבית המקדש מכל עם ישראל. הסיפור שלו הוא קצת, כמעט הייתי אומר עצוב. הייתה מחלוקת עם משקים מי סוטה, קשור קצת לפרשת השבוע, עם משקים מי סוטה לאישה שהתגיירה. ושמעיה ואבטליון אמרו שכן, והוא אמר שלא. יש דיון בגמרא איך הוא אמר את זה, ובסוף נידו אותו. הוא גדול הדור, נידו אותו. בעם ישראל אין חוכמות, גם אם התלמיד חכם הכי גדול בדור יוצא נגד הסנהדרין, אז הוא נודע. ויש דעה בגמרא שהוא לא נודע. בכל אופן, לפי אחת הדעות נידו אותו, ורק שהוא ממש היה סמוך למותו, הוא קרא לבן שלו ואמר לו, אני התעקשתי על העמדה ההלכתית כי אני קיבלתי מרבותיי, אבל אתה תוותר על זה כי אתה קיבלת את זה רק ממני, ואני דעת יחיד, והסנהדרין הם רוב, לך איתם. ובזה נגמרה המחלוקת, אבל הוא היה מאוד החלטי. אין לו הרבה משניות, אין לו הרבה דברים שאנחנו שומעים עליו. אבל אנחנו יודעים שהוא היה בזמן בית ראשון, תלמיד חכם עצום, ואנחנו שומעים שהשם שלו מאוד מיוחד, עקביה. ראינו כבר שהשם יוד קי זה שתי האותיות הראשונות של שם השם, שרומזות לשורש המציאות. הקדוש ברוך הוא ברא את העולם עם יוד והי, והווה וההי זה כבר ההשתלשלות לתוך העולם. השם של עקביה הוא בעצם מצד אחד קשור לעקב, למציאות הכי הכי נמוכה, אבל שורשו במציאות מאוד עליונה. יש בהרבה גרסאות כותבים את השם שלו עם א', לא עם ה', ואז זה לא הנקודה, אלא אנחנו נשארים רק בעקב, בלי ה-י' ק'. על כל פנים, עקביה בן מעללל אומר, הסתכל בשלושה דברים ואין הטבה לידי עבירה. זה מחזיר אותנו קודם כל לנושא של חשבון נפש שנגענו בו כבר כמה פעמים. כשאנחנו עושים חשבון נפש, זה תמיד נועד לשמח אותנו. מי שפוגשת את המשנה הזאת, זה הרבה פעמים בלוויה. זה המשנה שאומרים כשמלווים את המת. כן, ויש איזה ניגון כזה אפילו בחברה קדישה. אז מיד זה יוצר אצלנו איזו תחושה, וואי וואי, דם מאין באת, לאן אתה הולך, איזה דיכאון. אז זה לא, בסדר? חשבון נפש אסור שיגרום לנו להיות עצובים, לעולם. זאת אומרת, חז"ל יוצאים בתקיפות נגד חשבון נפש שגורם לנו לדכדוך, לעצבות, עד כדי כך שאומר הרב קוק, מרעיונות של קדושה או של תשובה שמביאים לידי עצבות צריכים להתרחק. זאת אומרת, אם אני עכשיו חוזר בתשובה, עושה איזה חשבון נפש, וכתוצאה מזה אני נהיה עצוב, זה לא תקין. ומי ש... אומר את זה בחריפות יתרה, זה בעל חידושי הערים, השפת אמת, שהוא אומר שכשיעקב שולח שליחים לעשיו, הוא אומר לו, כי יפגשך, אומר לשליחים, כי יפגשך עשיו אחי הוא שלך, למור למי אתה ואנה תלך ולמי אלה לפניך. הוא אומר, עשיו יודע לשאול את השאלות האלה גם, בעצם למי אתה, מאיפה באת, לאן אתה הולך? הוא אומר, עשיו יודע גם לשאול. עשיו הוא מתכוון כאן ליצר הרע. הוא אומר, צריך הבחנה גדולה שההסתכלות על שלושת הדברים, מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, שלא יהיה מבחינת עשיו חס ושלום. גם עשיו יכול לשאול דברים האלו ולהביא את האדם לידי עצבות. זאת חשבון נפש שגורם לנו להיות עצובים, זה היצר הרע שואל. ואת אם אדם אומר, למה עשיתי את זה, אני לא שווה כלום, איזה אפס, אני... זה יצר הרע, והוא עוד מבסוט מעצמו שהוא עושה חשבון נפש וחוזר בתשובה. אומר בעל חידושי ערים, זה יצר הרע. להיות נזהר, אומר בעל שם ישמואל, שאדם ישמר תמיד מהעצבות. והיצר הרע רוצה להפיל אותנו להיות עצובים. ומישהו עושה חשבון נפש, שמוביל אותו לידי עצבות, אומר הרב במוסר אביך, זה חוסר הבנה מוחלט של מה זה חשבון נפש. לפעמים החשבון נפש זה אדם מרגיש שזה סוג של הלקאה עצמית. כאילו, מעניש את עצמו, לא הייתי בסדר, טוב, אחרי אני אעשה חשבון נפש, אחרי אני לא בסדר. זה לא נכון. תודה. חשבון נפש לא בא לגרום לנו להיות עצובים, חשבון נפש בא לקדם אותנו ולבנות אותנו ולטפח את אישיותנו. כן, נחפשה דרכנו ונחקורה ונשובה עד השם. כשעושים חשבון נפש, זה אמור להוביל אותנו לעמוד מול ריבונו של עולם, לא להיות במדרגה שאנחנו מתוסכלים ומסכנים וסובלים, אלא אנחנו צריכים להתמלא כוחות. לא לעשות חשבון נפש כזה, ממש לא. אם החשבון נפש שעושים הוא כזה, אז לא לעשות חשבון נפש. עכשיו, אם אנחנו נזכרים במה שהזוהר לימד אותנו, הוא לימד אותנו שדוד המלך אומר, אומרה לנפשי כי חסיד אני, והזוהר שואל, זה לא יפה, אתה אומר שאתה חסיד, מה קורה לך? אתה מתגאה. אז הזוהר אומר, מה הוא יכול להגיד? הוא חייב להגיד שהוא חסיד. כשעושים חשבון נפש, דבר ראשון, אני אומר שאני חסיד. רב נחמן מביא בתורה ריש פי בית, כשאני הולך לעשות חשבון נפש, דבר ראשון, אני מוצא בעצמי נקודות טובות. זאת אומרת, למרות כל הקלקולים והייאוש ואני לא בסדר, קמתי הבוקר, מגיע לי צלש, היה לי קשה לקום והתעוררתי בכל זאת. נטלתי ידיים אפילו, וואו, אני ממש התקדמתי. קיצור, ללכת על היום שלנו ולראות את ההחלטות הנכונות, החיוביות, ולראות אותן. זה מאיר לנו את האישיות. חייכתי למישהו, וואו, איזה מצווה גדולה. בסדר? אולי אפילו עשיתי עוד כמה דברים. אומרת, כל הדברים הטובים זה הבסיס לחשבון נפש. בצבא קוראים לזה נקודות לשימור. זה היה דברים טובים. אחרי זה יש נקודות לשיפור. בסדר. יש דבר שאני רוצה להשתפר בו. זה לא סוף חשבון הנפש. כי אם אני רוצה להשתפר, דע מאין באת, נקודות לשימור. ולאן אתה הולך, נקודות לשיפור. אבל צריך שיהיה ברור לאן אתה הולך. מה הכוונה? לפעמים אדם אומר, כן, אני קמתי בבוקר, נטלתי ידיים, בסדר. אבל איזה אפס אני, עצלן, אין לי כוח לכלום. זה לא חשבון נפש. מה החשבון נפש? לאן אתה הולך? מה אתה עושה עם זה? זאת אומרת, מה אתה מציב לעצמך כיעד? אז מחר אני אקום שתי דקות קודם. יופי, עכשיו אני יודע לאן אני הולך. זאת אומרת, להציב לעצמנו תיקון למצב שאנחנו לא מרוצים ממנו. אז אנחנו כבר מבינים שאם עושים חשבון נפש כזה, אנחנו מתמלאים כוחות. ולעומת זאת, אם אדם משים עצמו רשע בחשבון נפש ומלכה את עצמו, זה דבר שהוא ממש עצת היצר הרע, כי זה גורם לנו לדיכאון ולייאוש, וכאן על המשנה עצמה אפילו, כן, מאין באת מטיפה סרוחה, לאן אתה הולך למקום אפר עם מוות עולה, הרבה מהמפרשים קוראים, תיזהרו, זה לא בא להגיד לכם איזה אפסים אתם לא שווים כלום, חתיכת אדמה, ממש לא, לא להיכנס לייאוש מזה. כן, המהר"ל אומר, זה לא בא לגרום לנו להיות מיואשים. צריך להבין מה הקביעה בין מהללאל אומר. על כל פנים, כשאנחנו לוקחים אחריות על חיינו, כן, אנחנו מחליטים להתקדם, אז אנחנו כן עושים חשבון נפש, והחשבון נפש הזה תמיד כולל בתוכו נקודת מוצא, מטרה ולקיחת אחריות. בסדר? מאין באת ולאן אתה הולך, ויש דין וחשבון. זאת אומרת, אתה אחראי על מעשיך. זה לא, בסדר, מאין באתי, לאן אני הולך, אבל זה אשמת ההורים שלי. לא, לא נכון. זאת אומרת, אנחנו לא מאשימים אף אחד. אני אחראי על חיי. אז זה הבסיס, מה שאומר כאן הקביעה בן מהללאל, זה הבסיס לחשבון הנפש, זה הבסיס למודעות עצמית. אומר הרב באורות הקודש, דע את המציאות שאתה חי בה, דע את עצמך ואת עולמך, דע את הגיוני הלב שלך, מצא את מקור החיים שבקרבך. צריך להיות במודעות עצמית. אז אפשר להגיד שהבחינה של החשבון נפש זה לפקוח את העיניים ולהציב לנו יעדים, לדעת לאן אנחנו מתקדמים. כדי להבין את זה קצת יותר, אנחנו נתבונן על המשנה רגע ונראה שהקביעה בן מהללאל אומר, הסתכל בשלושה דברים, ואז הוא אומר, מה הם שלושת הדברים? דע מאין באת, אולן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. לכאורה היה צריך לגמור את המשנה פה. נכון? למה הוא ממשיך? בוא נתבונן על הדברים האלו, ובזה הדברים יסתדרו. אחרי זה הוא נותן לנו כאילו משהו נוסף, מאין באת מטיפה סרוחה. אז אני צריך להתבונן על זה שאני מטיפה סרוחה? מה הוא רוצה? אז שיגיד את זה מההתחלה. באת מטיפה סרוחה, אתה הולך למקום אפר עם מוות עולה, תסתכל על שלושה דברים. המשנה כאילו מחולקת לשני חלקים. חלק ראשון, דע מאין באת, לאן אתה הולך, פני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. חלק שני, באת מטיפה סרוחה, אתה הולך למקום אפר עם מוות עולה, ואתה תיתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים. למה החלוקה הזאת? כדי להבין את זה, אנחנו נכנסים בזהירות לתחום שאם מישהו לא כל כך יבין, לא נורא. אנחנו ננסה להיעזר אפילו בפיזיקה כדי להבין מה הקביעה בן מהללאל אומר, למרות שהדברים כתובים כבר אצל הארי הקדוש, הרבה לפני שהפיזיקה גילתה אותם. מה הכוח של ההסתכלות שלה? אומר, תסתכל על שלושה דברים. יש להסתכלות שלנו כוח, ואנחנו רוצים לברר קצת את הכוח הזה ומתוך כך להבין את המשנה. וכהקדמה, יש מושג בפיזיקה המודרנית שנקרא סופר פוזיציה. כל מי שפה למד קצת פיזיקה יודע שכל חלקיק בעולם, האור שאנחנו רואים עכשיו, זה בעצם חלקיקי אור, פוטונים. זה איזה מין כאילו חתיכות אור קטנות שעפות לנו לעין, בסדר? אני עושה את זה קצת קל שיהיה יותר ברור. בעצם אם אני עכשיו עם אקדח פוטונים ואני יורה פוטון על הקיר, יוצא מכאן חלקיק אור, טק, נתקע בקיר. זה ההבנה הבסיסית שהייתה על אור. לא רק אור. כל חלקיק בעולם, כן, החומר בנוי מחלקיקים, כן, העץ הזה גם, יש שם מולקולות של עץ, ואטומים, ופרוטונים, וניוטרונים, ואלקטרונים, כל אלקטרון זה חלקי, כל פרוטון זה חלקי, בסדר? אז יש חלק, העולם שלנו מורכב מחלקיקים אטומיים כאלו, שאפשר, אם אני יכול לרכז אותם לתוך איזה מאיץ חלקיקים, אני יכול לראות את החלקיקים האלה. נשק חלקיקי. אז נעזוב רגע את החלקיק ונגיד שיש לי אקדח אמיתי ביד ואני יורה בקיר. באופן רגיל, אם אני יורה יריעה אחת, יש בקיר חור אחד. עד כאן זה נשמע ממש בסדר. ואז פרופסור בור ואיינשטיין ועוד כמה אנשים נחמדים, פתאום תפסו שזה לא עובד. מה הכוונה? הם ירו חלקיק אור וגילו שהוא עובר בשני מקומות בבת אחת. שמו משהו עם שני סדקים, בסדר? לוח צילום עם שני סדקים, והחלקיק יצר בצד השני על לוח הצילום תנועה שנקראת התאבכות, שזה נובע מגל. כמו שיש שובר גלים, המים, אינו, אין חלקיקים, לא נורא. אז כשאנחנו זורקים אבן לתוך מים, אז יש עיגולים כאלו, נכון? זה גלים של אנרגיה, בעצם המים עולים, יורדים, עולים, יורדים, והאנרגיה עוברת. עוד אבן פה, גם פה, שני העיגולים נפגשים. אם שני העיגולים כאלה נפגשים, מה קורה? אם יש גל אחד גבוה וגל אחד נמוך, אז הם מבטלים אחד את השני וזה ישר. עכשיו, כשזה קורה באור, אז זה גורם לאור חושך, אור חושך. זה מה שרואים בסרט צילום. עכשיו, אם יורים חלקיק אור, הייתי מצפה שאני אראה נקודת אור בצד שני. במקום זה ראיתי אור חושך, אור חושך. בעצם תופעה של גל. גל זה אומר, החלקיק עבר בשני הסדקים בבת אחת. זה קצת שינה את השקפת העולם על העולם, כי מה זה אומר? זה אומר שאם אני יורה כדור, הוא יכול לעבור בבת אחת בשני מקומות? בשכל? לא. אז פרופסור בור בכלל עצר שם רגע, חבר'ה, כל מה שאתם רואים בעולם אתם לא רואים טוב, העולם הזה יש לו שורש רוחני עליון מושלם, כן ולא זה ביחד, כאן ושם זה ביחד, קיצור הוא כבר הגיע למחוזות, לא לזלזל בו, הוא זה שהמציא את פצצת האטום, הוא היה מאוד חכם, אז אדם מאוד חכם אומר, רגע, המדע כאילו פגש פה משהו שהוא כבר כאילו מפגש עם האינסוף. על כל פנים, אם אנחנו חוזרים לחלקיק הזה כשהוא יוצא לדרך עד כאן, מה לעשות? זה הגישה המקובלת היום בפיזיקה, על זה בנו את מכניקת או תורת הקוונטים, שהם אמרו, איך נעשה חישובים? זה חלקיק או זה גל? אז אמרו, בוא נגיד שמדובר פה על חבורה של חלקיקים שנוסעת, לא משנה אם זה אחד או שניים, חבורה, ואז תמיד נעשה חישובים כאילו זה חבורת קוונט, זה לא אחד, אלא סופרים אותם בכמות, כאילו זה ביחד, אז זה פותר את הבעיה קצת. אבל עדיין, לכאורה, העולם שלנו הוא בסופר פוזיציה. מה הכוונה סופר פוזיציה? הוא גם חלקיק וגם גל. והיה, שוב, מדען לפני 140 שנה, שרדינגר, שהוא בא ואמר, תדעו לכם, זה מאוד מסובך מה שאמרתם עכשיו. זה כל כך מסובך שיש כאלה שאומרים שבגלל זה חייבים להגיד שיש אלוקים. מה הקשר? אז הוא אמר, תדעו לכם, אם אני עכשיו יורה חלקיק, יורה אותו. ובעוד 7 שנים אני מודד עם מד חלקיקים. מה אני אמצא? חלקיק. אם אני אמדוד עם מד גלים, אני אמצא גל. מה הכוונה? גם פיזיקלית, אם אני יורה את החלקיק שם, אני שם שם בקצה את המכשיר הזה עם שני הסדקים, החלקיק הופך להיות גל. אם אני לא שם אותו ורק לוח צילום אני שם, זה חלקיק. תלוי מה אני מודד. אם אני שם שם בקצה מד חלקיקים, אז הוא חלקיק. אם אני שם מד גלים, אז הוא גל. והוא נשאר גל או נשאר חלקיק, תלוי מה מדדתי. אז אומר, אם החלקיק הזה טס 7 שנים, ובסוף אני שם מד גלים, אז מה הוא היה כל 7 שנים? גל. אם אני בסוף שם מד חלקיקים, מה הוא היה כל 7 שנים? חלקיק. אז הוא אומר, ואז הוא אומר, אתם יודעים מה, בוא נעשה ניסוי מחשבתי. אחרי שהחלקיק טס חודש, יש כלוב. בכלוב הזה אני מכניס חתול. ואני שם שם חיישן, שהוא יכול לקלוט אם זה חלקיק או גל. והחיישן הזה מחובר לשפופרת ציאניד. אם זה גל, השפופרת מתפוצצת והחתול מת. אם זה חלקיק, לא קורה כלום, והחתול נשאר חי. עכשיו, אני לא יודע מה המצב של החתול. הכלוב סגור, יריתי חלקיק, עבר חודש, ועברו עוד 7 שנים. אחרי 7 שנים, אם אני אחליט לשים בסוף מד חלקיקים, החתול חי. אם אני אחליט לשים מד גלים, החתול מת כבר 7 שנים. אומר, איך זה יכול להיות? כאילו, זה סתיר. אני משפיע במה שאני אעשה שם על מה שקרה, זה חזרה בתשובה כזה, כן? אני יכול להשפיע על פעם לפי מה שאני מודד היום. כי זה רק להיכנס קצת להבנה שהעסק מסובך. אבל למה זה חשוב? כי מכאן באו ואמרו שהמדען, לפי מה שהוא מחליט למדוד, הוא משפיע על התוצאות של הניסוי. למשל, אם אני רוצה למדוד מהירות של חלקיק, אני צריך בעצם להפגיז אותו, ואז אני... אנחנו משנים כל הזמן את המציאות לפי מה שאנחנו מחליטים למדוד. ואז הם באו ואמרו, בעצם כל העולם הזה התחיל בסופר פוזיציה. במפץ הגדול היה פה איזה מין חלקיק שממנו כל העולם התחיל על פי המדע. העולם נברא באיזה מפץ גדול כזה. מי היה הצופה שהחליט שהעולם ייראה כמו שהוא נראה עכשיו? אלוקים. ההסתכלות או נקודת המבט האלוקית היא זו שגרמה לכל העולם להיות כפי שאלוקים החליט למדוד. זה תפיסה מדעית, בסדר? זה לא משהו דתי. צריך צופה מחוץ למפץ הגדול שיסתכל על המפץ הגדול והחליט למדוד משהו. אז אם עד עכשיו התעייפתם לא נורא, אבל למה זה חשוב? זה חשוב לחיים שלנו כבני אדם, לא בהיבט הפיזיקלי דווקא, אלא נקודת ההסתכלות שלנו משנה את כל החיים. זה לא רק בפיזיקה קורה, זה קורה בחיים האישיים. אני יכול להסתכל ולהגיד, הנה כוס מים. זה הסתכלות שטחית, רדודה. אני מגדיר, יש פה כוס פלסטיק, בתוכה יש מים, 100 מיליגרם מים, מים זה חומר נוזלי, שקוף, בא ממעיינות ראש העין, בסדר? מים מותפלים, לא יודע. זה הגדרות. אבל יש הסתכלות מסוג אחר, שהיא משנה את נקודת המבט על כוס המים הזאת. למשל, אם נקודת המבט שלי היא שמובן מלאו שיש כוס מים, לא? מה קרה? כוסות, מים, ברזים, הכל ברור. ואם אני משנה נקודת מבט, אני אומר, וואו, איזה נס. יש מים בברזים במדינת ישראל, בארץ ישראל? יש מדינות שהן שם, אין מים בברזים, אין ברזים, בטח אין כוסות פלסטיק, והמים, אם יש, הם כל כך מלוכלכים, שמפחדים לשתות אותם, וואו, איזה פלא, יש פה כוס מים. עכשיו אני מסתכל אחרת על כוס המים. שיניתי את נקודת המבט, זה לא שינוי ברמה של העולם הזה. כאילו עליתי מעל, שיניתי נקודת מבט, ופתאום אני קולט אחרת את המציאות. ההסתכלות הזאת נקראת אור עליון של העיניים שלנו. זאת אומרת, יש את ההסתכלות הרגילה, השטחית, היומיומית שלנו. אבל לפעמים אנחנו צריכים לקחת את עצמנו למקום שאנחנו מסתכלים על הדברים מנקודת מבט חדשה לגמרי. ואז החיים שלנו משתנים. נקודת המבט הרגילה לא משנה לנו את החיים. יש מים, שותים, הכל בסדר. אבל נקודת המבט הזאת, פתאום אני אומר, וואו, אני צריך להגיד תודה רבה למדינת ישראל. פתאום זה משנה את הרגשות שלי, את המחשבות שלי, את הרצונות שלי. אני חי אחרת. אני מתנהג אחרת אפילו עם המים. זאת אומרת, הסתכלות, אומר הקוויה בן מעללל, בשלושה דברים יכולה לשנות לנו את החיים לגמרי. אם נסתכל, ואין הכוונה להסתכל, בוא נגדיר הגדרות מדעיות או פילוסופיות, בוא נשנה נקודת מבט, נעלה לנקודת מבט שונה, ואז היא אתה בא לידי עבירה. אתה תחיה נכון. זאת אומרת, עבירה זה אומר, אנחנו לא חיים נכון, אנחנו חוטאים, אנחנו מחטיאים את המטרה, אנחנו, משהו לא עובד. רוצים לחיות נכון, אומר הקוויה בן מעללל, תסתכל על דם מאין באת. מה הכוונה? תסתכל על זה רגע. כל מה שאנחנו עושים בעולם, בחיים האישיים שלנו, זה מה שהתרגלנו. אומר הקב"ה, בוא תסתכל על שורש הדברים האלה, ואם צריך, תשנה את נקודת המבט שלך על מאין באת. אומר רב לוי יצחק ברדיצ'ב, דע, מאין באת, אלוקים רצה שתהיה, אין סוף ברוך הוא רצה שתהיה. זה רציני. דע, מאין באת. זאת אומרת, נקודת המבט שלך יכולה להיות, טוב, נולדתי, מה לעשות? בוא נסבול פה את העולם, נעביר אותו, נחיה. ההורים שלי היו ככה וככה, זה מה שהם ידעו לעשות, המורים שלי. הסתדר, בסדר, נו. זה אומר רקביה בן מללל, מוביל לידי עבירה. כי אם זה ככה, אז טוב, עושים שטויות גם. מאין באת, אלוקים רצה שתהיה פה, יש לך ייעוד אלוקי. אלוקים רצה שתיוולד, כי יש לך משימה ענקית פה. זה משנה את כל ההסתכלות שלנו על, על כל מה שאנחנו עושים. זה מעלה אותנו לנקודת מבט הרבה יותר מזוכחת, הרבה יותר טהורה. ולאן אתה הולך? אותו הדבר. בסדר, מתקדמים, מה שלומך? שורדים, מה זה? בסדר. לא. לאן? אנה תלך? לאן אתה הולך? האן הזה זה היעד, אנה תלך, זה היעד שלנו. אתה הולך, יש לך יעד, לא נולדת סתם, יש לך מטרות מאוד מיוחדות. שאתה הולך, אתה בתהליך ליעד הזה. אני חושב שהזכרנו באחד השיעורים שפרופסור פוירשטיין, זיכרונו לברכה, אחד הדברים שהוא ניסה לשנות בעולם, ויש לו אלפי מורים שהוא מכשיר, אלא לארגון שלו, זה לנסות לשנות את הזיכרון של מה שהיה כדי לבנות זיכרון אחר לעתיד. אנשים באו ממשפחות נחשלות, מחברה מקולקלת, נחותה, אז כל מה שהם מציבים לעצמם כאתגר עתידי, זה נובע ממה שהם. זאת אומרת, מישהו חי בחברה של גנבים ושודדים וזה, אז היד שלו זה לשדוד יותר טוב, לגנוב יותר, מקסימום, לא לגנוב. בסדר. הוא בכלל לא מעלה על דעתו דברים אחרים. מי שחי בחברה מסוימת, בא מרקע מסוים, מאוד קשה לו לראות דברים אחרת. אז הוא אומר, בוא נשנה את הרקע, בוא נשנה את המאין באת, ואז ישתנה לאן אתה הולך. שוב, נעלה את נקודת המבט שלנו למקום אחר לגמרי, ואז המאין באת, למשל, להסתכל על העבר הקשה שלנו כמחשל, כבונה, כמאפשר קפיצת מדרגה למשהו הרבה יותר טוב, זה נותן לנו יתרונות שבאנו ממקום כזה חלש ונחות, כי זה חישל אותנו, עכשיו אנחנו יכולים להגיע לאתגרים הרבה יותר גדולים. לשנות את נקודת המבט על מאין באנו, זה גורם לאן אתה הולך אחר לגמרי. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, מאוד חשוב בחברה שלנו להבין שאנחנו אחראים. יש דין וחשבון. כי יש לנו איזו נטייה לחפש אשמים. זה לא אשמתי. זה אשמת ההורים שלי, זה אשמת ההורים שלהם, זה אשמת המורים, זה אשמת המפקדים, זה אשמת אשתי, זה אשמת הילדים, זה אשמת השכנים. כל מה שאני, אני בעצם בסדר גמור, אבל כל מה שקורה לי, זה, אין לי אחריות על זה. זה מאוד מחליש את האפשרות שלנו באמת להגיע לחיים נכונים. אנחנו אחראים באופן מלא על החיים שלנו. מה שההורים עשו, כל הכבוד, מה שהמורים עשו, יישר כוח. אני עכשיו מקבל החלטות לפי מה שאני. ולכן יש דין וחשבון. יבואו אלינו בטענות, ולא מתקבלת הטענה, זה לא אשמתי. אתה אחראי על החיים שלך. תסתכל על זה אחרת, תסתכל מנקודת מבט שקיבלת סמכות ענקית, יש לך בחירה חופשית, תבחר נכון. אז אומר רקביה בן מללל, אם משנים את נקודת המבט על מאין באת, ולאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, זה כבר משלם את כל החיים שלנו. זה חשבון נפש עוצמתי מאוד. זאת אומרת, מי שעושה חשבון נפש כזה, אומר הרמח"ל במסילת ישרים, כדאי פעם ביום כמה דקות ככה, שולחים מכאן הביתה, מהבית לכאן, מהבית למכולת, לא יודע, למצוא איזה זמן שקצת חושבים על עצמנו, מאין באתי, לאן אני הולך. ואז ממשיך הקוויה בן מללל ואומר, מאין באת, אם אנחנו לא מצליחים להבין שמאין באת זה מאין סוף ברוך הוא. אם אני לא מצליח להבין שמאין באת זה מריבונו של עולם, אז בוא תלך לנקודת ההיווצרות שלך, טיפה סרוחה. התחלת מאיזה רסיס קטנטן, פצפון, חי כזה. כן? הוא אומר סרוחה במובן שזה משהו שעלול להרכיב אפילו. זאת אומרת, כולנו התחלנו מאיזה נקודה קטנה. למה זה חשוב? זה חשוב מאוד, כי אם אנחנו מסתכלים על עצמנו ומחזיקים מעצמנו, מה שנקרא מתגאים, אדם שמתגאה הוא כל החיים מבזבז על בניית תדמית. כל החיים שלו הוא בונה תדמית והוא מנסה לגונן עליה, ויכול להיות שהוא מפספס את כל חייו. במקום להיות מישהו, הוא מגונן על זו תדמית דמיונית, והוא יכול לחיות 80 שנה, 100 שנה, בלי להיות אפילו שנייה אחת. די, אומר הקבלן, תפסיק להחזיק מעצמך. תירגע, באת מטיפה סרוחה. אל תחזיק מעצמך, וואה, מי אתה, מה אתה. אתה גם הולך למקום אפר עם מוות עולה, לא כדיכאון. עזוב תדמית, עזוב הכל. אתה באת לעשות פה דבר אחר לגמרי. באת ליתן דין וחשבון לפני מלך מלכי המלכים הקדוש ברוך הוא, זה משהו. בורא כל העולמות רוצה לשמוע ממך איך היה פה. מה תגיד לו? התדמית ככה, התדמית ככה. זה... הגוף שלנו והחיים הגופניים והחיים הארציים שלנו, אפשר לסכם אותם, אומר הקוויה בן מללל, בין טיפה סרוחה למקום אפר עם מוות עולה. לא בשביל זה נולדנו. לא נולדנו כדי לאכול ולשתות ושיהיה לנו נוח ויהיה לנו מכונית. לא. זה כלים חשובים, לא לזלזל בהם, אבל להבין את הפרופורציה הנכונה. הפרופורציה הנכונה, באנו לתת דין וחשבון לבורא העולם על כל מה שעשינו פה ופעלנו פה טוב בתוך המציאות. וזה מה שאנחנו צריכים ללמוד.
כן. ראיתי איזשהו סרטון שעשו מחקר על השפעה של DNA על האופי של בני אדם. ומצאו שה-DNA של בני האדם הוא מאוד מאוד דומה, ממש ב-99%. ואז לקחו קבוצה של אנשים ואמרו, אנחנו רוצים לבדוק לפי ה-DNA שלכם את האופי שלכם. ולקחו DNA עם כל אחד. ואז באו עם התוצאות והאורשים כל מיני תכונות, נתנו להם לקרוא, וכל אחד קרא ואמר, וואו, זה בדיוק אני, נכון, הנה אני, יש לי קצוות, אני בחברה תמיד קצת מסתגר, אני ככה, ככה. בסוף התברר שנתנו לכולם את אותו דבר, עם אותם תכונות, ושבעצם כולנו אותו דבר פחות או יותר, שגם כל השרלטנים שמאבחנים בני אדם לפי פנים, יש בזה המון המון אחיזת עיניים, כי בעצם אנחנו מאוד דומים. אנחנו רוצים להרגיש מיוחדים, אבל...
טוב, אז האמת שאנחנו מאוד מאוד מיוחדים, ככה המשנה אומרת בסנהדרין. לא בגוף שלנו, גם הגוף מיוחד דרך אגב, זה לא, כל אחד יש לו גוף מיוחד. אבל המשנה אומרת שכל אחד צריך להגיד, בשבילי נברא העולם. אני כל כך מיוחד שאלוקים היה בורא את כל היקום רק בשבילי. יש לי משימה לעשות טוב, נכון, בשביל זה נולדתי. אז כל השאר צריך להבין שהפרופורציות של טיפה או אפר, זה בא להגיד לנו, רבותיי, לא באנו לכאן בשביל העולם הזה. העולם הזה הוא כלי כדי לעשות טוב, כדי לעשות בעצם את רצון השם, את הייעוד האלוקי הזה. אז מאין באת ולאן אתה הולך ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון, יכול להוביל אותנו או לבניית אישיות מאוד איכותית או לבניית אישיות מאוד נחותה. אם המאין באתי שלי זה התדמית, זה הגאווה הזאת, כן, התדמית הדמיונית שאני פיתחתי לעצמי, זה מאין באתי ועם זה אני הולך קדימה, האישיות נחותה מאוד. או שהמאין באת גורם לי לענווה, להבין שאני רוצה לעשות רצון השם, באתי מרצון השם ואני מבין את הפרופורציה, הקדוש ברוך הוא רצה לתת לי כלים, וזה בסדר גמור, וזה חשוב, אני משתמש בהם, ואני אוכל ושוטה, והכל טוב, אבל כדי שאוכל לפעול את רצון השם, לעשות טוב, ואומר בעל קדושת לוי על פרשת קדושים, דע מאין באת, הסתכל האדם תמיד בעין הנעלם, איך הוא מחיה ומהווה את כל העולמות, האינסוף ברוך הוא בכל רגע ממש, ולאן אתה הולך, כל מה שאתה עושה זה כדי להתקרב לייעוד שהעין, האין סוף נותן לנו, האן, כן? ראינו שהאני זה האן שלי, הייעוד שלי. מה שאין כן חס ושלום, אם לא תעשה רצונו, אז אתה, הוא אומר, באת מטיפה סרוחה. את החצי השני של המשנה הוא אומר, אם אתה לא מצליח לראות את זה, אז אתה עלול ליפול לדרגה של אפילו סוג של ייאוש כזה, כן? אם אדם, אני שווה, אני לא שווה כלום. לא נכון, אתה מאוד שווה. בסדר? אל תיפול לדבר הזה.
לפי, אתה אומר, לפי פרופסור פורשטיין, לשנות את הזיכרון, אתה בעצם אומר, לומר משהו לאדם שהוא לא היה. כדי לשנות לו את העתיד.
זה יותר מורכב. למה זה יותר מורכב? כי אנחנו בחרנו מ... כל מה שעבר עלינו לקחת כמה נקודות ועם זה זהו, זה מה שההורים שלי עשו לי. האנשים שהכי סבלו מההורים בטוח היו גם כמה רגעים שההורים ממש עשו להם דבר טוב, לא רק רע, אבל הם בחרו כביכול. אז בוא ניקח את נקודת ההסתכלות שלנו למקום שנראה עבר אחר. עכשיו ניקח את זה למקום עוד יותר קיצוני בכיוון שאת אומרת, אפילו נדמיין עבר אחר, אפילו משהו שלא היה באמת. בואו נדמיין עבר אחר. כמובן שאם אני מספיק מתוחכם, אני לא צריך לדמיין עבר אחר. אני פשוט מפרש אחרת את מה שקרה, ואני כבר בעמדה נפשית אחרת, הרבה יותר טובה. כי אני מחליט איך לפרש. זאת אומרת, אני אתן דוגמה. אם אני עכשיו נמצא על מתקן עינויים, יש איזה מתקן עינויים, שאני כל הזמן צריך לעשות איזה פעולות שאין לי כוח לעשות אותן, ואני עוד רגע מתמוטט וממשיך, וזה לא מפסיק, ימים שלמים וחודשים, מענים אותי כל הזמן, אני סובל, אני כל הזמן חושב לעצמי, למה הרשעים האלה עושים את זה, למה מתעללים בי? זה, אני עושה בדיוק את אותו דבר. מאוד קשה לי. ואם אני מתאמן לרוץ מרתון, ואני כל הזמן מתאמן, אני מבסוט מכל שנייה. אני עושה בדיוק אותם דברים, רק נקודת המבט שונה על אותו דבר. זאת אומרת, אני מחליט איך להסתכל על הדברים. ואני מייחס לאנשים פרשנויות ומחשבות.
אני מדברת על דברים שטראומטיים.
אני אומר, אפילו דברים הכי טראומטיים, אנחנו יכולים לקחת אותם לנקודת פרשנות אחרת. אני אומר, צריך איזה תחכום בזה, כי אחרת, אדם מרגיש, מה, אני עובד על עצמי. באמת אבא שלי נתן לי סתירה. השאלה איך אתה מתייחס לסתירה הזה. יש איזו... אישה רוחמה שיין, מישהו קרא את הספר שהיא כתבה, הכל לאדון הכל, משהו כזה. אז היא מתארת איך אבא שלה היה מרביץ לה, איך היא העריכה את זה. וואה, איזה אבא מתוק היה לי. הוא היה צובט אותה בלחי, היה נשאר לסימן כחול יומיים. הוא היה עושה את זה בחיבה, כי הוא היה רוצה להגיד לה שווה, את שווה צביטה. וואו, עכשיו תראו לעצמכם, אם היא הייתה מסתכלת על זה אחרת, היא לא הייתה כותבת את הכל לאדון הכל. היא הייתה שונאת את אבא שלה, שהוא היה מתעלל בה וצובט אותה. היה, כשהייתי ילד קטן, היה בשיקון אצלנו איזה איש ניצול שואה, שרד את אושוויץ והגיע, גרנו אז בפתח תקווה. הוא היה רואה ילד קטן, הוא היה עם דמעות, והדבר שהוא היה יודע לעשות זה לתת צביטה איומה ונוראה בלחי. הוא היה רואה אותי, לא הייתי שם לב, זה היה מגיע פתאום. טרח, כזה עם שני, זיזום. ואני סניתי אותו בכל ליבי. אמרתי, האיש הזה רשע, שונא ילדים. ממש סני, עד שהתבגרתי קצת, והבנתי פתאום, הוא אוהב ילדים נורא. בעצם, אותו דבר, אני יכול להביא עוד דוגמאות. זאת אומרת, אנחנו מחליטים איך להסתכל על הדברים. ואם אני משנה את העבר, גם העתיד משתנה. אז אנחנו בונים את האישיות מאין באת, זה יכול להיות גאווה או ענווה. לאן אתה הולך, זה יכול להיות דאגות ומה יקרה ואנחנו לא נצליח ומה יהיה ואני בטוח ייכשל, אישיות נחותה. או שמחה, יש לי יעד ואני אתקדם ואני הולך אליו ואני ממשיך, אני מלא כוחות. אישיות מפותחת. ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון? זה יכול לגרום לי לכעס. מה אני חייב משהו למישהו? לא אשמתי. בסדר? האישיות הנחותה או האישיות המפותחת. אנחנו הולכים לתת דין וחשבון לבורא העולם על הייעוד שהוא נתן לנו, כן? אנחנו בונים את האישיות שלנו, אומר הקביעה בן מעלל. תלוי איך אנחנו מסתכלים על הדברים. הוא אומר שלושת הנקודות החשובות שצריך להסתכל עליהם, והרבה פעמים, ואם אפשר, מה שנקרא, להעלות את נקודת ההסתכלות כל הזמן, זה מאין באת, לאן אתה הולך, ולפני מי אתה עתיד ליתן דין וחשבון. צהריים טובים. רמזנו. יש מישהו שיש לי את הפרסות?